סיימנו את כף חת?
כן.
כן, אז אנחנו בכף תת.
סיימנו את הקריאה.
סיימנו את הקריאה, אז מילה גם הבנו. מה הבעיה? מאיפה צריך לשוב?
אני
שאלתי
בסוף, אם המשיח הוא מישהו שמתאר הרבה עבודה מעשית בעולם הזה, הוא צריך לעשות,
כן?
אז למה אומרים שהוא אין לו חלק בעולם הזה? הוא מעל הזמן, אז הרב אמר שזה מדרגתו,
אבל זה לא מובן. אני חוזר על השאלה. השאלה היא, אם המשיח הוא אדם שצריך לעבוד כל כך קשה בעולם הזה, צריך לעשות כל כך הרבה דברים מעשיים, אז מה משמעות דברי המהר"ל שהוא לא מהעולם הזה? ואני עניתי דבר שאני לא מבין למה הוא לא מובן. שמה שאנחנו אומרים שהוא לא מהעולם הזה זה מצד מדרגתו. ועד רבה, כדי לעשות מעשים כל כך גדולים, צריך אדם שהוא בא ממקום מאוד גבוה. מצד מדרגתו אין לו חלק בעולם הזה. ולכן, יכול לראות את הדברים מגבוה. למשל, אם אתה, למשל, מוזמן להיות שופט, במקום שבו אנשים רבים כל הזמן. אומרים לך, תשמע, בכפר הזה, זה כבר כמה דורות שהם רבים אחד עם השני, יש הרבה קנאה, הרבה שנאה, הרבה תחרות. עכשיו, אתה ממונה להיות שופט. עכשיו, מה נותן לך את האפשרות לראות את הדברים באופן אובייקטיבי ולהצליח? העובדה שאתה חיצוני. אם אתה מבפנים, אתה שייך לאחד הצדדים, ואז אתה קלטת בתוכך את המרירויות ואת הכעסים של אחד הצדדים, או של שני הצדדים גם יחד. אתה לא יכול לפתור את הבעיה, גם אתה לא בעל אותה סמכות. לכן, מי שמדרגתו היא שהוא נעלה ממה שקורה, הוא יכול לחדור לעומק הדברים. כמו כן, הבעיות של העולם הזה הן כל כך קשות, שעל מנת לפתור אותן, צריך נשמה שהיא באה ממקום הרבה יותר גבוה מהעולם הזה. ולכן הוא מסוגל לחדור אל כל הדברים, ולפתור את כל הבעיות החומריות, המעשיות. זה מובן יותר?
ומה זה מתבטא שהוא לא מהעולם הזה?
מצד המדרגה העצמית שלו, הוא לא מן העולם הזה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותו, משיח יקר, מאיפה אתה? אז לך, אני לא מפה. אני מעולם אחר. אני לא בן בית בעולם הזה. האמת היא, זאת מדרגתו של כל אדם. כן? אנחנו בני אדם, לא שייכים לעולם הזה באופן אמיתי. אנחנו באנו מעולמות אחרים. הנשמה באה מן העליונים. אבל יחד עם זאת, יש לנו קצת שייכות לכאן. המשיח הוא בא לגמרי מבחינת העולם הבא. ולכן הוא פותר לחלוטין את בעיות העולם הזה. זאת אומרת, בניגוד למה שמקובל אצל הגויים, שככל שאתה יותר רוחני, כך אתה פחות מתעסק בתיקון העולם. אצלנו זה ההפך. ככל שאתה יותר רוחני, אז אתה מתעסק יותר בתיקון העולם. אין לך אדם רוחני כמו משה רבנו. והוא התעסק בכל הדברים המציאותיים והמעשיים ביותר שיכולים להיות. גם מהבחינה הפוליטית, גם מהבחינה הפולחנית, וגם בפרטי הפרטים של חיי כל יהודי. מובן? כן, אבל הוא צריך יצא מבחוץ, אתה צודק, אבל גם הוא בעצמו קצת מבחוץ. כן? הרי הוא לא נשוי עם יהודיה. מאוד מעניין הדבר הזה. כן? המהר"ל מסביר בגבורות השם, שאם משה היה מתחתן עם בת ישראל מלידה, אז הוא היה שייך למשפחה אחת מן המשפחות של עם ישראל. ואז יוצא שהוא לא היה יכול להיות שקול כנגד כל ישראל, כי הוא היה שייך לנקודה מסוימת. ואז ככל שהיית יותר קרוב למשפחתו, היית יותר קרוב אליו, יותר רחוק, יותר רחוק. מה שאין כן, אם הוא בא לגמרי מבחוץ, הוא נשוי לאישה שהיא מבחוץ, אז הוא שייך לכולם. מובן? בסדר? זה עכשיו יותר מובן לך?
כן.
בסדר. כן, בבקשה.
זה לא קצת בסתירה שאם הבן אדם כל כך רוחני, אז איך הוא מתעסק בעצמי? אם הוא רוחני, אז אם הוא שיחוד בעצמי,
אני חוזר על שאלתך, איך זה יכול להיות שאדם שהוא כולו רוחני יש לו עסק בגשמי? נכון? עד כאן שאלתך. השאלה נובעת מהנחת יסוד שבעולם יש דואליות, רוחני וגשמי. מה שאין כן לפי היהדות שבעולם יש אחדות, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מזדהה עם הרוחני יותר מאשר עם הגשמי. ריבונו של עולם הוא לא גשמי ולא רוחני. ולכן הוא מתגלה במידה שווה בגשמי וברוחני. מובן? ולכן ככל שאדם הוא יותר נעלה, אז הוא לא יותר רוחני מצד האמת, הוא יותר כולל, יותר מקיף. מובן? וזאת הטעות המצויה אצל אנשים דתיים, שמרוב הערכת הרוחניות מתפתחת עוינות או אנטגוניזם כלפי העולם החומרי. יש רק דבר אחד שמציל את היהודים מזה, זה סעודות שבת. סעודת שבת היא סתירת לחי לכל התפיסה הדתית. כי התפיסה הדתית אומרת שככל שאתה יותר קדוש, אתה יותר רוחני. הנה, ביום הקדוש מכולם, תרח עוד צלחת. ממלאים לך פעם רביעית. אין מה לעשות. בא? זה, 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 זה בא לאזן את זה. מעשה ביהודי אחד, התארח אצל הרב צבי יהודה קוק בליל שבת. שמו לו את הצלחת, מלאה. אכל הכל. רק גמר את הצלחת, לא הספיק לנשום, להגיד אוף, או ג'ק רובינסון, מילו לו עוד פעם. הנימוס מחייב שהוא יאכל, אז הוא אכל עוד. קצת יותר ליד, כן? ואז רק גמר פעם שלישית, שמו לו. אז הוא אכל קצת, ובעדינות דחף את הצלחת הצידה. אמר לו הרב ציודה, מה, אתה לא אוכל? אמר לו, אני כבר לא רעב. בשבת אתה אוכל כי אתה רעב? לא. רצה לחנך אותו. לכן גם הרב צבי יהודה זצן לא היה אומר דברי תורה על השולחן של שבת. היה רק מספר סיפורים. כי הסעודה של שבת יש בה בעצמה ערך. ואם היית אומר דברי תורה, היית חושב, למה יש ערך לשולחן הזה? בגלל דברי תורה שאמרו עליו. כן? אז זה לא נכון. יש ערך בגלל שזה טעים. זה טוב, זה שמן, מדושן. כן, מה אתה אומר? לא שומע.
אם הגשמי והרוחני זה
אותו דבר. זה לא דבר.
זה לא דבר, אבל זה מוכרח. כשאתה לומד משהו גשמי, בעצם אתה יכול, כאילו, אתה לומד רוחני,
כן? נכון. והרי היה, שכשאני עושה דבר גשמי, אני עושה דבר רוחני, המצוות. שמת לב שהמצוות זה מעשים? זה מעשים המצוות, נכון? זה לא רוחניות.
זה רעיון רוחני, זה
הרצון. זהו, זה העניין. יש רעיון רוחני מאחורי כל מצווה. כן, הלאה. יש רעיון גשמי מאחורי כל רוחניות. כמעט.
סליחה, אבל כמו שאנחנו אומרים לדוגמה שהקדוש ברוך הוא, יום שביעי הוא יותר קדוש מששת הימים, נכון?
נכון.
הקדוש ברוך הוא קבע את זה. אז גם הקדוש ברוך הוא קבע שיש דברים שהם יותר נעלים מדברים אחרים, כמו
מקום המקדש למשל, שהוא אפר ובוץ.
כמו לשבת ללמוד תורה ולדוגמה
ולנטוע עצים, נכון. זה כתוב במפורש ויקרא רבה, אתה צודק. כתוב, כי תבוא אל הארץ ונטעתם, שאתה צריך בזה להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ובוא תדבק, שהרי גם הוא נטע עצים, אף אתה נוטע עצים, נכון. אז הקדוש ברוך הוא קבע שיש כל מיני דרכים להתקשר אליו, לימוד תורה, נטיעת עצים, מה עוד?
נטיעת עצים אולי זה בגלל שזה קשור ישירות לארץ, לא?
והארץ, מה זה?
מה?
הארץ מה זה? זה משהו רוחני?
לא, בסדר, אבל אני אומר...
אתה יודע, תלמידי רב נחמן ברסלב הגיעו לארץ ישראל. אז הם כתבו לרבי נתן, תלמידו של רב נחמן, אומר, הגענו לארץ ישראל וראינו שזו אדמה. הם כותבים. אז הוא כותב להם בחזרה, אומר, נכון, באמת, זה אדמה, אבל זה רק החיצוניות של הארץ. תדעו לכם שבתוך פנימיותה היא נעלה מכל העולמות. זה אדמה. עכשיו, היה להם קושיה, כי הם הכירו בכל זאת, היה מקובל בחוץ לארץ, שכשקוברים בן אדם, צדיק או משהו כזה, היו שמים שקית קטנה של אפר מארץ ישראל. היה אפר מארץ ישראל, זה מקובל עד היום הזה, אצל רבנים בחוץ לארץ, שכשקוברים מישהו, לפני ששמים אותו בקבר, שמים אפר של ישראל, ואז שמים אותו על זה. ועל האפר שהיו מביאים לפולין, או לאוקראינה, היה אפר לבן. אז הם חשבו שזה בא ממשהו מיוחד. ושם תמיד רב נחמן אומרים, לא, וגם האפר שמביאים לחוץ לארץ כדי לקבור וזה, זה בגלל שיש מקום אחד ששם האפר הוא לבן. אבל בכל הארץ היא נראית כמו כל הארצות. כן. יש נטייה אצל המקובלים, אתה אומר, לאכול הרבה. כן, הרבה. כלומר, בשבת. או יום חול. תלוי. אם אתה אדם קדוש, אז אתה צריך לאכול הרבה. אבל בערך המדרגות שהמקובלים רוצים להגיע אליהם, אז הם חשים שהם אינם קדושים לערך אותה מעלה. ולכן הם אוכלים פחות. תבין? זאת אומרת, כל אדם ואדם, לפי מדרגתו, אז עניין הקדושה הנדבע ממנו הוא סוג אחר. איך אתה יודע? שאלתי מקובלים, האם הארי היה אוכל בשר? אמרו לי, בוודאי. כן? הוא היה אוכל בשר, הארי. הוא כן היה במדרגה. כן, בוודאי. ספרים שפעם אחת רבי יוסף קארו, לא יודע אם זה הסיפורים האלה אמיתיים או לא, קשה מאוד לדעת, שרבי יוסף קארו הזמין את הארי לאכול אצלו. הארי היה מאוד קפדן, כן? לא רצה לאכול אצל כל אחד וכו', וכו', אבל רבי יוסף קארו התחנן, הוא אומר, טוב, גדול האומה בכל זאת, הולך לאכול אצלו, ואז רק שמו לו בצלחת, הוא יראה שיש פה חתיכה של חלב שלא נקרו אותה. אז רבי יוסף קארו מאוד כאב לו הסיפור הזה, הוא שאל את המגיד, איך זה יכול להיות, מה פתאום, אני בדרך כלל כוח מקביל, אומר, כן, אבל האיש הזה, הוא ימצא לך חלב איפה שאף אחד לא ימצא. אז זהו, זה לגבי המשיח. עכשיו, לחזור על הנושא, אני חושב שלמדנו, לא מסנן. יאללה, אנחנו עוברים עכשיו לפרק כ"ט. פרק כ"ט, מה? פרק כ"ט בעמוד קוף למד ח', מה כל כך מסובך? בני אל חי, זרע אברהם, תולדות יצחק, צאצאי יעקב. אל יהא קטן בעיניכם התוחלת והתקווה הזאת. כלומר, יכולה להיות שאלה, אנחנו כבר מאות שנים, יותר מאלף שנה, יושבים ומחכים שתבוא הגאולה. סתם לחכות. אז הוא מסביר לך המהר"ל שגם לציפייה יש תפקיד. כן, אחד הדברים ששואלים את האדם כשהוא עולה למעלה, יש לו שש שאלות. אחת השאלות ששואלים אותו זה השאלה הרביעית, אני חושב. כן? השאלה הרביעית ששואלים אותו זה האם ציפית לישועה? כשהיית חי, האם ציפית לישועה? מה זה לצפות לישועה? אנשים חושבים, סתם, עזרת השם, ברח, יבוא משיח צדקנו. בכלל. כן? הרי רש"י כותב, מה זה ציפית לישועה? שיתקיימו דברי הנביאים. זאת אומרת, מה זה שיתקיימו? אתה צריך להסתכל במאורעות של התקופה שבה אתה חי, לראות האם יש שעת הכושר על ידי המערך המיוחד של הכוחות, המעצמות, המאורעות, האם יש משהו שיכול להביא את גאולת ישראל. זה נקרא ציפיתה לישועה. והר"ן מוסיף, מה זה ציפיתה לישועה? שיתקיימו דברי הנביאים בימיך. הוא לא סתם, אתה ריבונו של עולם בעוד 2,000 שנה יביא את הגאולה. לא, לא. אנחנו רוצים לראות עכשיו איך הדבר הזה מתגשם. יש כל מיני אנשים במשך הדורות שעסקו בזה הרבה. עסקו תמיד בחיפוש שעת כושר לדבר הזה. למשל, היה יהודי אחד, רבי שלמה מולכו. שמעתם על רבי שלמה מולכו? יהודי צדיק. מה? מה קרה? רגע שנייה, מה שלך? הר"ן? למה הוא לא שואל אותי? מי שאל מזה? מי שאל מזה הר"ן? למה אתה לא שואל מזה הר"ן? שאל אותי. הר"ן זה רבנו ניסים ברבי ראובן מגרונה. הוא אחד מגדולי הפרשנים של הש"ס, מגדולי הפוסקים. הוא מפורסם בפירושו על הריף. הר"ן, כן? רבנו ניסים מגרונה בספרד, שלושה דורות לפני גירוש ספרד. כן? כלומר, אחריו היו עוד שני דורות וגלו מספרד. אז איפה היינו? מה? רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו היה ילד בספרד וגדל במשפחה של אנוסים. כשהוא גדל הוא הצליח לברוח מספרד, ואז הוא התחבר עם איזה יהודי בשם דוד הראובני. יהודי מוזר, מוזר קצת, שטען שהוא משבט ראובן, ושהיה מדבר עברית תנכית ולא ידע את התלמוד. כן? זה קצת... כן, לפי החוקרים כנראה, טוענים והשערות, שהוא היה מאותם שבטים יהודיים שנשארו בערב. למרות שמוחמד חיסל, ככה הם אומרים הערבים, את כל השבטים היהודים שהיו בערב, אבל כנראה שנשארו בכל זאת שבטים, ושהם היו גיבורי מלחמה, והוא התחבר, אותו דוד הראובני, רבי שלמה מולכו, שהיה מקובל, חכם בקבלה גם. והם הלכו לאפיפיור. רבי שלמה מולכו ורבי דוד הראובני הלכו לאפיפיור, כדי לשכנע אותו לכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים, ושהוא יעשה את זה בשיתוף פעולה עם הגדודים היהודיים שבערב, שדוד הראובני בקשר איתם, יכבשו ביחד את הארץ, ואז ישלטו עליה בשותף. גדודים יהודיים בערב, שבקשר עם דוד הראובני, יכבשו ביחד את הארץ, וככה יביאו גאולה. כן? היה רעיון כזה. האפיפיור לא אמר לו, אגב. בסוף, הקיסר של גרמניה, קרל החמישי, שגם היה מלך ספרד, תפס את שבעצם רבי שלמה מולכו הוא אנוס שחזר ליהדות, אז הוא דן אותו לשריפה. את דוד הראובני הוא שם בכלא. בקיצור, הוא הלך כיהודי לאפיפיור. לאפיפיור כנראה לא היה אכפת, אבל מלך ספרד כן היה אכפת לו, כי הוא אחראי לאינקוויזיציה. אז בקיצור, שרפו את רבי שלמה מולכו. אבל למה אני אביא לכם את הסיפור הזה? להראות שהיו יהודים שחיפשו בכל הדורות, מה זה ציפיתה לישוע? למצוא דרכים עכשוויות, מעשיות, להביא את הגאולה. כן, היו הרבה כאלה, אחד מאלה שהצליחו בסוף זה הרצל. הוא ציפה לישוע, זאת אומרת, מה זה לצפות לישוע? להקים את הקונגרס הציוני. הוא הצליח, הלך לו. כן? אחד דומה. כן, בבקשה. האם אנחנו לא מייחסים להרצל? פחות מדי, אתה צודק. באמת, לא מספיק מעריכים אותו, אתה צודק. למה יותר מדי? אמא, הוא זה שהצליח להביא גאולה, הלכה למעשה, אחרי שנות גלות רבות, הוא האיש שעל ידו הגיעה הגאולה. אז מה תגיד עליו? כלום? אפס? אל וריק? הוא זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, אם תרצה. כן? או על כבר אם הוא בחר בעצמו להיות השליח של הקדוש ברוך הוא ושל כל עם ישראל להחזיר את האומה לארצה. זה כלום? זה? שום דבר. במיוחד אחרי שהוא חשב בהתחלה בצעירותו שהפתרון של העם היהודי זאת התבוללות והתנצרות המונית, והוא חזר בתשובה מזה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. שמעת על יוסף הצדיק שגם הוא לא משנה? מה זאת אומרת? כל תשובה זה מהם ברירה. זאת אומרת, גם יוסף הצדיק, כשבהתחלה הוא חשב שהפתרון זה להתבולל בתרבות המצרית, ואחר כך הוא אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, זה בגלל שהוא ראה שהתחיל השעבוד. אז גם הוא, לא הייתה לו ברירה. בדלת ברירה חזר יוסף בתשובה אל האומה, וחזר אל הציונות. אין ברירה. הכל מתחיל עם אין ברירה. האין ברירה זה דבר היותר חזק שיש. כן?
שאלה שנייה.
כן, בבקשה.
אז לעניין ציפיתה לישוע, הביטוי שמביא שמשהו לא מתחלת ממושכה מחלת לב, אז זה לא בדיוק נושא של לצפות למשהו כל הזמן, זה משהו אחר.
זו, אז צריך לברר. מה המשמעות של התוחלת הזאת? זה בעצם מה שהמהר"ל רוצה להסביר לנו. אנחנו כל הזמן מחכים. מה זה אומר?
לא, כן? כשהרב מסביר את המחכים, זה משהו אחר לגמרי.
מחכים באופן אקטיבי, נכון. אני אספר לך סיפור, הרב לוי נחמני, שמעת עליו פעם? היית אצלו? אשריך. הוא היה באמת יהודי, יוצא מן הכלל, מכל מיני בחינות. הוא פעם דיבר על מה שכתוב פרק חלק, יש פסוק הרי בחבקוק, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יהיה אחר. אז אומרת הגמרא, אולי אנחנו מחכים, שמה אנחנו מחכים והוא לא מחכה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם לחנונכם. שואלת הגמרא, כיוון שאנו מחכים והוא מחכה, מה מעכב? אנחנו רוצים או רוצה, מה הבעיה? מידת הדין מעכבת. מה זה מידת הדין מעכבת? הסביר הרב נחמני, זה שאנחנו באמת לא רוצים. ומה הכוונה? הוא אומר, אם אתה תאיר יהודי באמצע הלילה, תגיד לו, אתה רוצה לראות בית המקדש בנוי? כן, בטח. רוצה שהנבואה תחזור? כן, בטח, רוצה את הנבואה. רוצה כל עם ישראל בארץ? כן. רוצה שנשלוט בכל ארץ? כן, ודאי. ואתה רוצה שיהיה שלום בכל העולם? כן, ודאי, אני רוצה, אני מאוד רוצה. אתה מוכן לקום בשביל זה? לא, תן לי לישון. בבוקר דבר איתי על זה. זאת אומרת, זה מידת הדין מעכבת, שלא מוכנים לעשות משהו. כן. טוב, אז בואו נראה מה אומר המהר"ל מפראג על הדבר. ציפית זה כמו שהאדם עומד ומצפה, כלומר, מה זה, מה הצופה עושה? הצופה עומד על מגדל או על מקום גבוה, והוא בודק כל דבר שזז. מה זה כל דבר שזז? כלומר, הוא מצפה, כי צריך להשתמש בזה, הוא צריך להודיע. כן? בני אל חי, זרע אברהם, תולדות יצחק, צאצאי יעקב. אל יהי קטן בעיניכם התוחלת והתקווה הזאת, שהיא לזכות ולצדקה עולמית. מורה על זרע האמת, לא ישקרו באמונתם. העם אשר יושבים בחושך, נותנים שכמם לסבול עול הגלות, ולהתבזות מהגויים זה עידן עידנים. ודבר זה, בוודאי מורה על אמונתם. כן, איך אומר הרב יהודה לוי בכוזרי, שכל אחד מהנרדפים מן האומה, אם היה רוצה, במשפט אחד, היה בן רגע, הופך להיות חבר למי ששיעבד אותו עד עכשיו. אני פשוט צריך לקבל את האמונה, או הנוצרית, או המוסלמית, תלוי איפה הוא יושב. ובן רגע היה יוצא משפלותו. ואף על פי כן אינו עושה כן, ודבר זה אינו נשאר בלא שכר אצל שופט הצדק. אז יש דבר כזה. איך אומר הרמב"ן בפרשת האזינו, מה הזכות שעומדת לישראל בסוף גלותם? זכות האמונה. מה זאת אומרת זכות האמונה? נתרגם. העובדה שהיהודים הסכימו להמשיך להיות היהודים. זאת זכות. אם אתה חושב על מיליונים שהתבוללו, כל אלה שהסכימו להישאר עם הזהות הזאת, זאת הזכות. אין פעם היה איזה יהודי אחד הלך לבן איש חי, והתחיל לדבר איתו נגד, כלומר התחיל להכפיש את, את היהודים בגרמניה. יהודי אירופה בכלל. היה להתבוללותם, התקרבותם לדרכי הגויים. אמר לו הבן איש חי, שני דברים. א', אתה כמו הזבוב, שמחפש את החלק הרקוב בבשר. זה לא נעים להיות כזבוב. אתה מחפש דווקא לדבר על יהודים מקולקלים. הדבר נוסף, הוא אמר לו, היהודים האלה, שאתה אומר שדרכיהם, דרכי הגויים וכו', אבל דבר אחד יש אצלם, שלהיות, שהשם ישראל הוא לתפארת להם. שמנם מתביישים, ואפילו גאים, בשם ישראל. זה שם יהודים. וזה זכות עומדת להם לעולמי עד. כן? זה זכות האמונה. מבחינה זאת. גם אם הוא באופן גלוי לא חושב שיש אלוהים אפילו, ולא מאמין בתורה מן השמיים וכולי, אבל הוא שמח שהוא יהודי. טוב, בואו נחזור, אני כן לדבר מראה. הוא במדרש, בלקוט שמעוני, תהילים למד א'. אהבו את השם כל חסידיו. אמונים נוצר השם. עד כאן הפסוק. אלו שהם אומרים אמן באמונה. מה? מה תקע? כן, נכון, אבל זה המשך הפסוק. עכשיו, היינו קוראים את המשך הפסוק, משלם ליתר עושה גאווה, אם המהר"ל היה טורח לכתוב את המילה וגומר. נכון? הוא לא כתב וגומר, כנראה שהוא לא מתכוון שנפרש את המשך הפסוק. טוב. אלו שהם אומרים, אמן באמונה. אומרים מחיי מתים, ועדיין לא ראו. אלא לפי שעה, מאמינים שאני מחיי מתים. אומרים גאל ישראל, ועד עכשיו לא נגאלו, אלא לפי שעה וחזרו ונשתעבדו, והם מאמינים שאני עתיד לגאול אותם. הווה אומר, אמונים נוצר השם. עד כאן. בערו בזה, כי האמונה הוא דבר גדול מאוד, שהוא מאמין בגאולה, ואף כי עדיין לא ראה. ודבר זה מורה, כי הוא דבק בו ידברך לגמרי, שכל תקוותו ותוחלתו בו ידברך. ולכך כתיב, אמונים נוצר, שהשם ידברך נוצר ושומר אותו, כי ראוי הוא לשמירה, אשר הוא עם השם ידברך, ולא נבדל מאיתו ידברך, כמו שהוא האמונה. כן. מה? למה אני קצת רץ? אתה רוצה שאני אקרא יותר לאט? אני חוזר עוד פעם.
לגבי האמונה,
כן.
הצעד שהדבר הזה ברור לאדם
לחלוטין. נכון.
ופה
הוא
מדבר בעצם על אמונה,
על
משהו עתידי שלכאורה...
לא. האמונה שמדבר עליה כאן היא אמונה מבוססת. כי כתוב, לא ראו אלא לפי שעה. זאת אומרת, לפי שעה ראו. ראינו תחיית המתים. במעמד הר סיני. ראינו גאולה. ביציאת מצרים. ומזה אנחנו מקישים שאם מישהו יחיה את המתים פעם אחת, או גאל את ישראל פעם אחת, בידו לגאול ולהושיע שוב. מובן? כן, זה לא מיסטיקה. מעמד הר סיני, כתוב שם, אנוכי השם אלוהיך. נכון? כן או לא? כן, כתוב, אנוכי השם אלוהיך. אז אנוכי השם אלוהיך, זה הכוונה שהשם נגלה אל האדם. זה נקרא תחיית המתים. אלמלא, כלומר, ההתגלות הזאת, זה בעצם לצאת מן המוות. מהו המוות? חיי הגוף, נכון? אנחנו מתים. אנחנו, איך אומרים, הנשמה, הגוף הוא קברה של הנשמה, אמר אפלטון. הקבר שלנו, גם פיתגורס אמר את זה. ואז, ופתאום, מי שנתון בקבר הזה, פתאום רואה את השם. זה תחיית המתים. ונשארנו חיים. מה? מה?
זה
כתוב במפורש. הרי איך אומר המדבר?
איך קוראים? דבר איתנו אותו ולא ידבר עם עמנו
השם. כן.
אז כן למות.
אבל מה שאני מסביר זה לא זה.
זה בדיוק הפוך. נכון, זאת אומרת, המצב הזה של פנים אל פנים עם השם, פנים אל פנים, זה עולם הבא. והם זכו למדרגה הזאת בהיותם נתונים בגוף. זה בדיוק המעמד של תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? אני בגוף, ויודע את השם.
אולי זה ברור לרב,
ביזה לא ברור. טוב, בואו נחזור עוד פעם. אתה אומר בתפילה, אני מקווה, מחיי מתים ברחם, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, נכון? מה זה מחיי מתים אתה? איזה מתים הוא מחיי?
הישנים.
הישנים?
כן, קיים אותו, לישני עפר, מה זה ישני עפר?
סליחה, אני לא שאלתי על החלק הזה של הברכה. למרות שאגב, הפירוש אחד לחלק הזה גם כן לא נכון, אני שאלתי על החלק הראשון.
יש לו את היכולת
לחלק. רגע. לא כתוב יכולת, כתוב שהוא עושה את זה. נכון? אתה גיבור לעולם, אדוני, מחיי מתים אתה. לא יכול אתה להחיות מתים. מחיי מתים אתה. איזה מתים הוא מחיי עכשיו?
זה
שלא
עורר אותנו.
כל אדם ברגע נתון, אם הקדוש
הוא
לא נותן לו חיים.
יפה, אז מי זה המתים? אז מי זה המתים? אנחנו, יפה. אנחנו המתים, שהקדוש ברוך הוא מחיה.
אנחנו לא מתים.
למה אנחנו לא מתים?
אנחנו מתים עכשיו.
כן?
לילה.
זאת אומרת, הסיבה היחידה שאתה חי, זה משום שהקדוש ברוך הוא מחיה אותך.
מחיה אותי, נו.
אז זה מה שהם אומרים, מחיה, מתים. זאת אומרת, אלמלא שהוא מחיה אותך, אתה מת?
אלמלא, אבל לא
מחיה.
מה?
לא,
הוא לא מחיה חיים. לא, כי אם אתה אומר שהוא מחיה חיים, זאת אומרת שאם הוא מפסיק את החיות הזאת, אנחנו בכל זאת היינו חיים. כי יש לנו חיים משלנו, וזה הרי לא נכון. אין לנו חיים משלנו, יש לנו חיים רק משלו. אז הוא מחיה מתים.
בסדר,
אולי נגיד ש... זה כל הנקודה. זאת אומרת שאנחנו...
אין לך חיים כל הזמן, כי אם הוא לא ייתן את החיים האלה, אז תמות.
זאת אומרת...
אז תמות, אתה
לא מת. לא, זה נקרא שאני מת. זה נקרא שאני מת עכשיו. רק שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי.
אז נחזור עכשיו להסבר שלנו.
רגע, אז אני רוצה להסביר. אז מתי המתים האלה, אבל זה מחיה במובן של החייה המתמדת, לא של להחיות את המת, מי שהיה מת וקם לתחייה. כי אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא מחיה מתים עכשיו, זאת אומרת שכולנו עכשיו מתים, אבל מקבלים חיות. זה מת בהקפאה כזה. כן? אבל יש מצב שאנחנו יוצאים מן המוות הזה. זה כאשר אנחנו רואים את השם פנים אל פנים. מתי זה קרה? במעמד הר סיני. כתוב, אנוכי השם אלוהיך.
לא. מה?
אנוכי השם אלוהיך. מה זה אנוכי? פנים בפנים דיבר השם עמכם. אתם ראיתם. כי מן השמיים דיברתי עמכם. נכון? רגע. אבל זאת אומרת שהמצב הזה היה מצב של מפגש. המפגש הזה, מה הוא? הוא תחיית המתים. שהרי, אף על פי שפגשו, נשארו חיים.
במה תחיית המתים הזאת יותר גדולה מתחיית המתים ברגע הזה לכולנו?
אז הרבה יותר גדול. כי היום, תחיית המתים שאנחנו זוכים לה כל רגע, החיית המתים יותר נכון, היא משאירה אותנו במדרגה שפלה של, של אסתר פנים. כדי שנוכל להמשיך את המצב הזה, צריך דווקא שלא נדע מי אנחנו. שלא נדע מי שבורא אותנו. מילים מורכבות? אין מילה אחת שאני אמרתי שהיא לא עזית אפילו. אני מסביר. אנחנו בחיי הגוף שאנחנו חיים היום. הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיות, אבל החיות הזאת, מה היא מנציחה? היא מנציחה את המצב הזה של מוות.
זאת אומרת,
שאלמלא
החיות הזאת בעצם
אנחנו חיים. לא, לא הבנת. המצב שבו אנחנו נמצאים היום הוא מוות. אתה מבין אותי? אתה ואני עכשיו מדברים, נכון? אז דע לך, אנחנו...
שנינו מחוברים לסוללה מסוימת,
כן, אבל מצב ההכרה שלנו הוא מצב של מוות.
למה?
מדוע? בגלל שאתה לא רואה את השם פנים אל פנים. זאת אומרת, אתה חי בעולם שבו יש מסך שמנתק בין הבורא לנברא.
זה מוות רוחני, זה
לא... שרק אם אני פוגש את ריבונו של עולם, אני בחיים.
כי זה בדיוק...
למה אני פוגש אותך, אני בחיים? לא. אני מדבר יותר בחיים.
זה כאלו חיים. זה החיים האלה, הם, בשביל הערך של הנשמה שלנו, זה לא חיים. זה כמו שתגיד, למשל, אדם נמצא בכלא. הוא חי, כן, אבל איזה חיים זה? כלומר, צריך מה? עוצה מה? זה לא חיים זה.
זה חיים.
לא, כתוב, אני חשוב כמת, מצורע חשוב כמת.
חשוב, אבל
אדם
הוא חי.
כי גם מוות זה סוג של חיים. זה מדרגה נמוכה מאוד של החיים, נכון?
לא.
כתוב, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אומר רש"י, ירדו מנכסיהם. זה נקרא, מתו כל האנשים. אז אותו דבר, צורת החיים שאנחנו בחיים היום, היא צורה שבעצם היא סוג של מוות. מוות קצת יותר טוב מן המוות בקבר. כן, קצת יותר טוב, אבל זה גם מוות. כי אנחנו לא מכירים, כי אנחנו לא בכל מלוא הזוהר הנשמתי שלנו. הזוהר הנשמתי שלנו הוא כאשר יש מפגש בין הנברא לבורא. והמפגש הזה לא קורה.
אז מה? אז נשמע צריך את ה-70, 80, 90 שנה. אם המפגש הזה לא קורה, מה
לך להגיד? נשמע טוב. אז נשמע חיים פה.
בדיוק.
יפה. אתה רוצה תשובה?
כן.
המפגש פה זה רמחל, כן? דרך השם, מסביר, שכל מה שאנחנו עוברים פה, זה על מנת לקנות על ידי עצמנו את זכות קיומנו. כי אם לא היינו פה, היינו במצב של דבקות מתמדת, שהייתה מונעת מאיתנו לקנות את העצמאות שלנו. ואז בעצם יוצא שמעשה הבריאה היה נכשל. כי מעשה הבריאה, מה זה לברוא? זה לתת מציאות לזולת. אז כדי שאותו זולת יקנה את מציאותו, הוא צריך לעשות מאמץ על ידי עצמו. כדי שהוא יעשה מאמץ על ידי עצמו, הוא צריך להיות בבועה המנתקת אותו מהבורא. והבועה הזאת, זה הזמן שבו יש לנו בחירה חופשית, דיינו כשאנחנו בעולם הזה השפל והחשוך. נכון, זהו. זהו. בזמן שאנחנו מתים, יש לנו יכולת לקנות את העצמאות הזאת.
ואנחנו לא ברכים כל הזמן אחד השני עם חיי הימים, ברוכים חיי המתים. רק אחרי 30 יום לא רק חיירון. כל רגע תברך.
זה מה שאנחנו עושים? כל בוקר אנחנו מברכים. כל שלוש פעמים ביום אנחנו מחיי מתים.
לא, אתה חבר.
הוא אומר לך, לבוא אתה שחיי המתים.
לא, רגע, מה אתה עכשיו מת?
כן, אבל אתה כבר רגיל בו. זה מה שאמרו. מתי מברכים מחיי המתים? אם לא... לא, מחיי המתים זה אחרי שנה. י' בית חודש. נכון? לא ראית חברך י' בית חודש, לא שמעת עליו כלום וכו', ואתה מאוד שמח לפגוש אותו, מברך מחיי המתים. כן, נכון. מובן?
סליחה, הסוד קיום שאנחנו קונים זה לעולם הבא?
כן, אפשר להגיד. כן.
לעולם הזה הוא...
זה לא שהמתים יקומו,
זה
שאנשים החיים
יפכו להתגלות. לא, לא, לא. תחיית המתים לעתיד לבוא זה שאנשים המתים יקומו לתחייה. אבל מדרגת החיים שהם יזכו לה זה לא מה שאתה זוכה לו היום. אלא זה משהו הרבה יותר עליון. מעמד הר סיני קטן על זה. כן? כן, זה עוד מדרש. יש מדרש שאומר שהייתה תחיית המתים במובן נוסף, שפרחה נשמתם, ואז התורה התפללה שתחזור אליהם נשמתם.
אני רוצה לוודא שאכן הבנתי את מה שאמרת בשם הרמח"ל. זאת אומרת שלכאורה, נשמתו של האדם לפני לידתו הייתה מקובלת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מנתק אותה ממנו, כן? ואז הוא מתחיל לעבוד בעולם הזה, וכולי...
כשהוא מת.
מה? כשהוא מת. ואז כולי היי ואולי שיחזור למצב הקודם שלו.
נכון. לא, הוא הרבה יותר גבוה מזה.
למה יותר
גבוה? כי לא הרי דבקות בלי מאמץ, כי הרי דבקות אחרי שעשיתי את המאמץ. כלומר, מכאן ואילך זה שלי. אז זה הרבה יותר גבוה. ראית פעם איך שמתקנים מבחן? כשהתשובה היא נכונה, מה עושה הבוחן? שם וי. עכשיו, שמת לב שהזרוע השמאלית של הוי היא נמוכה יותר מהזרוע הימנית? זאת אומרת, הזרוע השמאלית זה הירידה מן האידאה למציאות. משם אתה עולה עד אינסוף. נכון? אז כשעברת את המבחן, אז זה יותר גבוה. כלומר, אנחנו היינו בעדן, מדרגה בינונית. ירדנו לעולם הזה, ג'ורה ממש. אנחנו עולים לא לגן עדן בחזרה, אנחנו עולים לעדן, למעלה מזה.
ומה זה
איקס? תגיד אתה.
ירידה מימין ומשמאל.
לא, זה כשיש זרם חיים אחד, תוקע את הזרם החיים השני. כן, טוב. יש גם VX, יש כל מיני. טוב, אז איפה היינו? ובבחילתה. אתה מוצא שאין הגלויות, כן, עמוד קוף למתת. אתה מוצא שאין הגלויות מתכנסות רק בשביל האמונה. שנאמר, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה. כן, אני פשוט תיקנתי את הפסוק לפי המקור. מה זה מראש אמנה? שון אמונה. אז מה זה איתי מלבנון קלה? זאת אומרת, תבואי בחזרה. כלומר, כנסת ישראל מוזמנת לשוב לארץ ישראל. איך? מראש אמנה, מכוח האמונה. וגדולה האמונה לפני מי שאמר והיה העולם, שבשכר האמונה שהאמינו ישראל, שרתה עליהם רוח הקודש והמרו שירה, שנאמר, וימינו בשם ובמשה עבדו, אז ישיר וגומר. זאת אומרת שאתה מאמין, ואז אתה אומר שירה. מעניין הדבר הזה. להגיד שירה, מי ציווה על בני ישראל לומר שירה? אף אחד, נכון? אף אחד לא אמר. הם עברו את הים, ראו את מצרים מתה לעשות הים, אז ישירו משה ובני ישראל. דבר תמוע מאוד, נכון? לכאורה זו עבודת השם שנעשית באופן, ביוזמה של האדם. מה זה בדרך כלל? זה עבודה זרה, נכון? מה זה חטא העגל? חטא העגל, הם רצו להתקשר לקדוש ברוך הוא בדרכים שלהם. מה זה? זה עבודה זרה. אתה רוצה לדעת איך מתקשרים לקדוש ברוך הוא? תגיד שהוא יגיד לך. תחכה עד שהוא יגיד לך איך מתקשרים, נכון? הרי זה כל הנושא של ספר הכוזרי במאמר ראשון. שההתקשרות אל העניין האלוהי תלויה בעניין האלוהי ולא באדם. זה מתחיל ממעלה למטה, לא ממטה למעלה.
אבל מנגד רואים את חזקי.
אז השאלה, כן, ולגבי שירה, פתאום אומרים, בשירה עד רבה, אנחנו מצפים ממך להיות ספונטני. בלי פקודות. אגב, אי אפשר להיות ספונטני בפקודה. מעניין. יש אפילו, זה אחד ההסברים שניתנים להלכה משונה. שאומרים הלל בליל הסדר ולא מברכים. נכון? אין ברכה על ההלל בליל הסדר. יש כל מיני פירושים, אחד הפירושים הנוגעים לענייננו, זה הפירוש של רבי... מה? אני אגיד, יש כמה פירושים, כן? יש כמה פירושים לדבר הזה. לא כולם עושים, אומרים הלל בבית הכנסת. יש כאלה שלא אומרים. הפירוש של רבנו היי גאון, זה ש... על, על, על הרי ההלל שאומרים בליל הסדר הוא זכר לשירת הים. איך הוא אומר? זכר לשירת הים. ושירת הים הייתה ספונטנית. לכן אומר רב היגאון, אפשר לברך. לא יודע, אתה לא אגיד, וציוונו לקרוא את ההלל. הוא לא ציווה אותנו, אנחנו התעוררנו מעצמנו. ונאמר לפניו, שירה חדשה, הללויה, ואז מתחילים את ההלל. זאת אומרת, הדבר הזה בא ממעמקי הנפש. עכשיו, ו... אבל אז מה מכשיר את זה?
זה הסיבה של הצדקה לא מברכים?
לא, על צדקה לא מברכים מסיבות אחרות. יש רשב"א על זה. אם זה מעניין אותך על איזה ברכ... מצוות מברכים או לא מברכים, יש ספר שלם נקרא מקור הברכה של הרב ראובן מרגליות. מקור הברכה. שם הוא דן על כל הברכות, מתי מברכים, מתי לא מברכים. עוד מעניין מדבר. כן. זהו, זה... כן, זה יכול להיות אותה בעיה. זאת אומרת, ההתבודדות. כן, כל מיני יוזמות מיסטיות של האדם. זה מיד אני מזכיר דבר חשוב. רבי נחמן מברסלב, כשהוא יוצא להתבודדות, האם באותו יום הוא לא התפלל בבית הכנסת? כן או לא? התפלל בבית הכנסת. זאת אומרת, שאחרי שיש דרכי העבודה על פי ההתגלות, אז אפשר גם תוספת, מה שקרה הידור מצווה. אבל ההידור הוא לא במקום מצווה. חוץ מאשר בשירת הים, שהרי מאיפה למדו הידור מצווה, שנאמר? זה אלי מהווה, ומאיפה זה לקוח? משירת הים. כלומר, שמה זה ההידור בלי מצווה. בדרך כלל יש מצווה, אבל גם במצווה הידור. אז ההתבודדות זה יכול להיות הידור מצווה. אבל הידור בלי מצווה, יש בעיה בזה, נכון?
למה? קשה לבוא בטענות כביכול בני ישראל.
למה?
למה? כי על חזקיה... שלא אמר,
רצה את
זה
שעושה אותו
משיח.
נכון.
בגלל שעושה אמר שירה.
נכון. אז זה מה שאני רוצה להבין, למה? אני רוצה להבין, מה פתאום...
תגיד תודה, מה?
אז אני רוצה להבין.
שוכנס כזה גדול, תגיד תודה.
הבנתי, אבל אני רוצה להבין למה יש פה חריגה. חריגה מהמקובל. בדרך כלל, אתה אומר, צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד. פה פתאום משבחים אותך על זה שאתה שר, ואפילו, ועד רבה, ומי שלא אומר שירה, כמו חזקיה, באים אליו בטענות. אני רוצה להבין למה, מה הרציונל שמאחורי הדברים. אתה מבין אותי? אני רוצה קודם שתבין שיש פה שאלה. אתה מבין שיש פה שאלה? יפה, אוקיי. זה מה שחשוב. הרבה יותר חשוב לי שתובן השאלה מאשר שיהיה לך תשובה בינונית. יותר טובה, שאלה טובה, מחצי תשובה. בסדר?
כן.
למה זה בסדר שהם אמרו שירה על הים?
בסדר?
למה זה בסדר? לכאורה זה היה צריך להיות לא בסדר. מה, אתם מתחילים עבודת השם מדעתכם? זה עבודה זרה.
סליחה, אבל העבודה הזאת אי אפשר להשוות את זה לעגל.
למה?
מה יש בניגוד לרצון הקדוש ברוך הוא בשירה?
מה יש בעגל שהוא בניגוד לרצון השם?
זה להגשים את הקדוש ברוך הוא?
מה פתאום? זה הם התכוונו להגשים את הקדוש ברוך הוא? הם חשבו שהעגל זה הקדוש ברוך הוא?
כן, לא, כן. חשבו זה...
זה בא מהנזמים שלהם. אז הם חושבים שזה האלוה שהוציא אותם ממצרים, באמת.
מה זה אלוה ישראל?
רגע, אתה חושב שאנשים האלה לקחו את ה... את העגילים ואת הנזמים שלהם, עשו מזה העגל וחושבים שהעגל הזה, שרק עכשיו הם יצרו אותו לפני חצי שעה, הוציא אותם ממצרים?
כן.
מה, הם מטומטמים?
לא. מה, כל עובדי זרה, מה הם עושים?
רגע, אז אתה חושב ש...
מטומטמים, כן.
אתה חושב שעובדי עבודה זרה הם מטומטמים?
עובדי עבודה זרה?
כן.
שמובדים לפסל מזרק?
אתה חושב שהם מטומטמים?
כן.
מה? תסתכל בפרק ג' פרק ג' בעמוד תדוו איך כתוב שם? בפרק חלק, אתה רואה שם שורה ארבע?
כן.
רב אשה, מוקיע שלושה מלאכים, היה מלמד את הסוגיה על ירובעם ואחיו ומנשה. אז הוא לימד על ירובעם ואחיו, ולגבי מנשה הוא השאיר את זה לשיעור של למחרת. אמר, למחר נפתח בחבריה. מחר נדבר על חברנו. אתה מנשה התחזלה בחלמה, בא אליו מנשה מלך יהודה בחלום. חברך וחברה דאבוך קרית לן. מה, אני חבר שלך? חבר של אבא שלך? מאיך הבעית למשרה המוצי? מאיפה חותכים את הלחם והמוצי? אמר לי, לא ידענה. לא יודע. אמר לי, מאיך הבעית למשרה המוצי לגמירת וחברך קרית לן? מה, אתה לא יודע מאיפה חותכים את הלחם והמוצי ואתה קורא לי חבר שלך? אמר לי, אז רבה שאומר לו, אגמרה לי, תלמד אותי. ולמחר דרישנה לי בשמח ובפרקה. מחר אני אגיד את זה בשמחה בשיעור. פרקה זה שיעור. אמר למאחי דקדים בישולה, או קרים או קדים, יש שתי גרסאות, מאיפה שזה מתבשל יותר. אמר ואז רבשי שואל אותו, מאחר לחכימת כולי היי, מה היא טעמה כפלחיתו לעבודה זרה? מאחר ואתה חכם כל כך, למה עבדתם עבודה זרה? זאת אומרת, שמה חשב רב אשי? אז מה חשב רב אשי? שעבודה זרה זה עבודה של מטומטמים, נכון? עד אז הוא חשב ככה. פתאום הוא רואה שמנשה, או גדול עובדי עבודה זרה בישראל, משהו יודע דברים עמוקים.
לא, מה השאלה שלו? מכיוון שאתה חכם, איך עשית כזה מעשה שטות?
נכון, לכאורה, נכון. אמר לה, היא אהבת האטם, נקיטת בשיפולי גלימה וראתת הבטרה. אם היית שם, היית לוקח מרים את שיפולי גלימתך כדי לרוץ אחרי. למחר אמרת אהבתה. אז זה תאווה ולא שטות, אם ככה.
למה, אין אדם עושה, ורגע יחס בורח שטות.
רצה לומר, סכל במערל, קודם כל. כי רב אשי היה סובר, כי היו טועים אחרי עבודה זרה, ולא היה דבר הזה משום מצרה מרה שהיה גובר בהם, רק בשביל שלא היו חכמים כל כך. ולכך טעו אחר עבודה זרה. השיב לו, כי דבר זה אינו, כי חכמים היו. ברור? אז צריך להבין, עובדי עבודה זרה הם לא טיפשים. הם לא חושבים בשעה שהם עושים את העגל, שהעגל הזה הוא אלוה. זה מה חכמים היו. מה זה חכמים היו? שידעו מאיפה להתחיל את המוציא. מה זה המוציא? הוא מסביר שידעו את סוד הראשית. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כך הוא מסביר בהמשך. זאת אומרת... נכון. לא תעשה לך פסח. נכון. אבל לכאורה זה אותו העיקרון. למה? כי כתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אבל אתה צריך לעשות פסל ותמונה לשם. נכון? כתוב. מה זה הקרובים? נכון? מה זה הקרובים? כן, במקדש. מה זה? זה אלוהי זהב, לא? כתוב פורש. לא תעשו ניתי אלוהי חסף. אומר רשי. מה זה לא תעשו ניתי אלוהי חסף? שלא תעשו קרובים מכסף. אז מה זה הקרובים? זה אלוהי זהב. מה המשך הפסוק? ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זה לכם? שלא תעשו קרובים בבית הכנסת. זאת אומרת שאלוהי זהב כן תעשו אצלי בבית. בבית המקדש. אז מה אומר משה כשהוא בא לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אנא חטא העם הזה חטא גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. אם היו עושים לך אלוהי זהב, לא הייתה בעיה, עשו להם. ברור?
זאת אומרת.
בסדר גמור, זה מה שמשה עשה אחר כך. הוא ירד מן ההר, הוא אמר, תעשו אלוהי זהב, נכון?
כתוב, אז שמשה
אומר, תעשו לשם. אז השאלה היא, איך הם... ואתה חושב שכשהם עשו את העגל זה לא היה לשם? מה אמר להם אהרון? חג לשם מחר. כשהם עשו את העגל...
הוא אמר להם,
הם לא הרגו אותו. הם לא הרגו אותו, למה? כי הם ידעו שהוא אומר את האמת. הם התכוונו לעשות עבודת השם. חג לשם מחר. מסייע לעגל.
לא, אין
ספק
שהם
התכוונו לשם שמיים. יפה. אז אם ככה הם לא התכוונו להגשים את האלוה. יפה. זה מה שרציתי להגיע. עכשיו, אני רוצה להבין כן מה ההבדל בין השירה, שזה כשר, לבין העגל, שזה פסול. הרי אם תגיד בה שזה זהב, מה אכפת לי זהב? הרי גם קרובים זה מזהב. כן? ומשתחווים מול הקרובים. אלא מה? ההבדל הוא פשוט מאוד. זה לפני מתן תורה, זה אחרי מתן תורה. כלומר, השירה באה לפני שהם זכו להתגלות. מאחר, ולכן זה היה כשר. אחרי שהקדוש ברוך הוא נגלה אליהם בהר סיני ואומר, אני רוצה שתעבדו אותי רק לפי מה שאני אומר, אז מי שלא עושה מה שהוא אומר, הוא פושע. עכשיו, אני רוצה לפי זה, מה המצב, מה הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא לפני מעמד הר סיני? איך זה נקרא? אמונה. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. שמתוך, בשכר האמונה שהאמינו ישראל, שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, שנאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר.
אחר כך זה ידיעה?
אחר כך זה התגלות, כן, זה ידיעה אם תרצה. כן, בבקשה. נכון.
עכשיו, בקוראה זה קצת אבסורד, למה הוא צריך לומר? אז הנשמה, זאת אומרת, גם מי שעובד עבודה זרה, אם כוונתו להידבק בשם יתברך, מה לי ככה, מה לי ככה? למה צריך לעשות דווקא את מה שהשם אמר? אם אדם עושה את זה מתוך תוכו, מתוך מה שהוא מרגיש, מתוך מה שהוא מבין, זה אחרת.
נכון. זו שאלה שייכת לכוזרי, מאמר ראשון. בסדר? נכון? גם במאמר שלישי, יש הרי חוט את זה.
ועוד שני משפטים.
לא, לא, ועכשיו. כן.
אני מקווה
הרב, נשארת השאלה על חזקיה. למה הוא צריך להגיש רב
ספונטניות? זה בדיוק העניין. אחרי מעמד הר סיני נשאר דבר אחד שמצפים מן האדם, שבו הוא צריך להיות ספונטני, זה השירה. זהו, כלומר, כיוון שזה קדם. כלומר, קדמה השירה למעמד הר סיני כדי להותיר את הצינור הזה. צינור ההתקשרות על ידי הספונטניות. וזה בעצם מה שמצפים מן המשיח. מדוע? כי המשיח זה מי שבא לתקן את כל הבעיות, נכון? היה לנו הרבה בעיות, בסוף גומרים עם הבעיות, משיח עוזר. עכשיו, מאיפה התחילו כל הבעיות? עוזר לגמור עם כל הבעיות. כן. עכשיו אני שואל... הבנתי שלא הבנתי, אז אמרתי עוזר ברש. עכשיו, אני שואל, מאיפה התחילו כל הבעיות?
מעמד הר סיני.
מה, רק אז התחילו בעיות.
אז הבעיות התחילו לפני כן, זה...
ממתי התחילו בעיות בעולם?
מאדם הראשון.
מאדם הראשון, יפה. כמה חטאים חטא האדם הראשון? שניים. איזה חטא יותר חמור, החטא הראשון שאדם עושה או החטא השני שאדם עושה? השני. מה היה החטא הראשון שלו? אכל מצה דעת, נכון? מה החטא השני?
התחבא.
לא, התחבא זה לא חטא.
אישה עשתה
עמדי. נכון, כפיות טובה, נכון? כאן כפר בטובה, אומר רש"י. שאמר, האישה אשר נטעה עמדי. אז מה התיקון של זה? הכרת טובה. נכון? הכרת הטובה זה התיקון. וזה יכול, זה הדבר היחיד שלא יכול לבוא מהבורא, יכול לבוא מהאדם. לכן, המבחן העושה את חזקיהו ומשיח זה המבחן של השירה. אם הוא לא מסוגל להגיד שירה, מה... אז הוא נשאר דתי.
אבל הרב אמר שהספונטניות זה היה רק לפני מתן תורה.
לא.
אחרי מתן תורה, לא. אי אפשר לספונטני, יש לנו תורה.
לא.
אז לא
דתי. אני אמרתי עוד משפט חוץ מזה. אמרתי שהנטייה הספונטנית, שהתגלתה דרך שירה, כתבה למתן תורה, כדי להשאיר גם אחרי מתן תורה את הצינור הזה. של הספונטני. בסדר? מי אמר שזה ישר?
כמו שתפילה.
מי אמר? לא, התפילה זה לא... התפילה זה תגובה לנבואה. השם מנבא אותך, אתה משיב לו. זה נקרא תפילה. אבל השירה זה היה בלי נבואה.
היום אסור לשיר?
לא, אפשר. אפשר לשיר, אבל כשזה באמת. זאת אומרת, אתה רואה כשהתנ"ך משתמש בביטוי שירה, זה תמיד מתוך מצבים מאוד מיוחדים. שאתה רואה את הדברים כפי שהם באמת. מה שנקרא שרתה עליו רוח הקודש ואמר שירה. זה לא, מה שאנחנו מזמרים, זה לא... זה כאילו. זה לא על באמת. כן. זה טוב לסופרמרקט. אתה מהלך שם עם העגלה, פתאום, דנם בנה, דנה, 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 25% הנחה על מוסר. זה מה שיר. כן. זה רקע. כן. דבר.
שבת שהרב אמר... ששירה קדמה למתן תורה כדי להשאיר לנו חלק של נוחס הדחת.
נכון.
איפה זה כתוב?
מה? כתוב כאן, בזכות. מה? זה כתוב בפרשת בשלח שהם אמרו שירה.
לא. איפה זה כתוב שהשירה שנאמרה לפני זה היא כדי להותיר לנו את השירה שאחר כך.
אה, בדיוק שזה כתוב.
אתה בא ומאשים אותם שהם אומרים, כביכול, בהתחלה. אתה בא ומאשים אותם שהם אומרים שירה, אתה חושב שעבודה זרה.
אז אני שאלתי שאלה. אני שאלתי שאלה, אבל... לא, אז מה? אבל אחר כך אתה רואה שבאים בטענה אל חזקיה מלך יהודה, שלא אמר שירה. סימן שזה מה שמצפים מן האדם. הספונטניות הזאת, שהוא קובע את השירה. הרי הקדוש ברוך הוא לא יכול לצוות על מי שהוא להיות שמח. אבל יש טענה, למה לא היית שמח? כן. ברור. עכשיו איפה זה כתוב? זה הלכה למשה מסיני. עכשיו... כן, ודאי. כן, הגמרא אומרת, הגמרא במסכת פסחים שואלת, מי תיקן לומר הלל? מי תיקן את זה? פה זה כתוב. כן, אז הגמרא אומרת, נביאים שביניהם, אמרו, תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל צרה וצרה, שנגלים ממנה, אומרים אותו על גאולתן, נכון? מי זה נביאים שביניהם? איזה נביאים?
כולם הם נביאים.
נביאים שביניהם, אז אל תגיד כולם היו נביאים. זה משה ואהרון. איך אני יודע? כתוב בשמות רבה במפורש וגם בירושלמי. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור. מה זה ויאמרו לאמור? שאמרו, הם אמרו לדורות הבאים לומר. אמרו, נאמר לבנינו, שיאמרו לבניהם. לומר כשירה הזאת, כשהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. אז אם כן, שאלת אותי מאיפה זה כתוב? זה כתוב שם, הנה, שמות רבה. כן, אבל זה בא מהנביאים. זה לא בנבואה, אלא זה הנביאים מתקנים את זה. כן.
וככה, אתה לא צריך להגיד שירה, תגיד הלל.
זה אותו דבר, שירה זה הלל.
לא, בסדר. אז אם משה רבנו תקן אומר הלל, אז גם חזקיה יכול להגיד הלל, אתה צריך להגיד שירה.
לא. כי חזקיה, הוא אמר את ההלל, כתוב במפורש במסכת פסחים, שחזקיה ובסיעתו אמרו הלל, כשניצלו מסנחריב. וזה סותר לכאורה את הגמרא בסנהדרין, שאומרת שהוא לא אמר שירה, נכון? מה התשובה? הוא אמר הלל, אבל הוא לא אמר שירה. מה ההבדל בין הלל לשירה? הוא אמר הלל כדי לצאת ידי חובת ההלכה, כי הוא היה אדם דתי. מה, הוא יעבור על סעיף בשולחן ערוך? יש תקנה, אומרים הלל, אומר. אבל זה לא מבפנים. כל טוב.